אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
המחלקה למדעי החיים גאה להציג
ביולוגיה ללא ביולוגים.
כל מה שצריך לדעת על המדע, גם בלי להיות במעבדה. בהגשת דוקטור דבי טויבר ודוקטור ברק רוטבלט.
אורחת באולפן, דוקטור מאיה בר.
האזנה נעימה.
שלום לכולם, אני מאוד מאוד שמח להציג את דוקטור מאיה בר, שבא אלינו ממכון וולקני.
אהלן.
לא מאיה.
מה את עושה? מה את חוקרת בעצם?
אז המעבדה שלי נמצאת במכון וולקני, במכון להגנת הצומח, במחלקה לפתולוגיה. המחלקה שלנו עוסקת בפתולוגיה של צמחים, במחלות צמחים בעצם. אז לצמחים יש מחלות, כמו לבני אדם. במחלקה יש חוקרים שחוקרים גם פטריות, מחלות פטרייתיות של צמחים, גם מחלות חיידקיות וגם מחלות ויראליות שהם וירולוגים. רוב האנשים אצלנו במחלקה עוסקים בעצם בצד של הפתוגן, בצד של המחלה, חוקרים יותר את המחלה, או את האורגניזם שגורם למחלה, ובאמת בשנים האחרונות הם החליטו להכניס יותר אנשים שחוקרים את הצד של הצמח. את מערכת החיסון הצמחית, ואיך הצמח מתמודד עם המחלות האלה. זה בעצם מה שהמעבדה שלי עושה.
אז את מחפשת תרופות לצמחים? איך היית מגדירה את זה?
זה נחמד, בצד הפופולרי של דברים זה נחמד להגדיר את זה, אז אם נגיד יש לנו פרויקט שקשור לחיידקים, שהם דווקא חיידקים בניפישל, חיידקים שעוזרים לצמח לגדול ולהימנע ממחלות, אז אנחנו קוראים לזה פרוביוטיקה לצמח. או אם יש לנו צמחים שאנחנו מייצרים במעבדה שהם צמחים שהם יותר חזקים ופחות נוטים לחלות במחלות, אז אנחנו אומרים שיש להם חיסון טבעי, שאפשר אולי לדמות את זה לזה שהם לא קיבלו חיסון לשפעת, אלא הם מחוסנים מראש ולכן יש להם פחות נטייה לחלות.
ספרי לנו, מתי הבנת שאת רוצה להיות מדענית?
לא יודעת אם בדיוק היה רגע שבו הבנתי שאני רוצה להיות מדענית. בתיכון הייתה לי הכרה מאוד חזקה שביולוגיה, ספציפית ביולוגיה, זה הדבר היחידי שבאמת מעניין אותי. יש כל מיני דברים, אולי אחרים, שחשבתי עליהם, וגם לאורך הקריירה שלי התנסיתי בהם, ובסוף תמיד חזרתי לדבר הזה, זה נראה לי פשוט הדבר שהכי מתאים לי. זה פשוט נורא פשוט.
את למדת ביולוגיה, אני מניח, נכון? תואר ראשון בביולוגיה. ואז החלטת להיות חוקרת צמחים?
אני התגלגלתי המון בקריירה שלי לפי אנשים שמצאו חן בעיניי ושרציתי לעבוד איתם ושהיה לי נעים ונוח לעבוד איתם. והגעתי למדעי הצמח כי כשעשיתי תואר ראשון אף אחד לא חשב, או הרבה אנשים בסביבה שלי לפחות לא חשבו על מדעי הצמח, הם חשבו בצורה פשטנית, טוב, אני אמצא תרופה לסרטן, טוב, אני אמצא תרופה למחלה אימונית, טוב, אני אחקור דברים מאוד מעניינים בהקשר של של התפתחות אנושית או דברים כאלה.
כן.
כל אחד מתעניין לפעמים בדבר שהכי קרוב לא באמת. זה טבעי. ופשוט הכרתי, היה לי בביולוגיה מורחב בתל אביב, ששם עשיתי את התואר הראשון. אני חושבת שאפילו זה עדיין ככה, הם חושפים אותך למגוון מאוד גדול של קורסים, שהם חובה בעצם. אתה לא יכול לחלוטין לבחור, להתמקד בתחום מסוים בתוך הביולוגיה בתואר ראשון.
כן.
שזה בעיניי דבר נורא חיובי, ופשוט הייתה לי מעבדה במדעי הצמח, ונחשפתי למדריך שמאוד עניין אותי, ומאוד נהניתי לעשות את הקורס איתו, והוא אמר לי, בואי תעשי פרויקט במעבדה, בואי תראי מה קורה במעבדה. ובגלל שזה אורי, ברק, אתה מכיר אותו?
אני מכיר אותו.
ואני וברק עשינו מאסטר באותה מעבדה.
גילוי נאות.
גילוי נאות. ופשוט כשהגעתי, הבנתי בעצם שזה לא שמה שאתה חוקר הוא לא בהכרח, זאת אומרת, שמה שלי חשוב זה לא הכותרת של המחקר, אלא מה אני בעצם עושה בפועל, ועם איזה אנשים אני עושה את זה.
כן, אני יכול מאוד להזדהות עם זה.
כן. אז כותרות זה חשוב, כשאתה לא מבין ולא יודע דברים, ואתה עדיין נורא צעיר ולא נחשפת, אז הכותרות הן מה שיש לך. אבל ברגע שאתה נחשף לדברים ורואה איך דברים עובדים במחקר ומבין שהשיטות לא בכך קשורות לכותרת הזו, אז דברים אחרים לפעמים יכולים להפוך להיות חשובים, שזה מה שקרה במקרה שלי. ובנוסף לזה גם אי אפשר שלא להגיד שאני לא רציתי לעבוד עם חיות. לא רציתי, זה היה לי קצת קשה. באחד הדברים שגם אני מאוד שמחה שעשיתי אותו בתואר ראשון, זה שחושפים אותך לעבודה עם עכברים ולשיעורים באנטומיה, שאתה מנתח כל מיני חיות.
קריש ותרנגולת.
קריש וצפרדיה, תרנגולת לא. קריש, צפרדיה, יונה, ואני ממש זוכרת כמה זה היה לי קשה. בהתחלה זה מתחיל מחיות עם דם קר, זה עוד איכשהו בסדר, ושעוברים לדם החם, זה כבר הפך להיות לי מאוד קשה, ולא רציתי להתעסק בזה. וגם, אפשר גם לחשוב על זה, שאם יש סיטואציה שבה, נניח שאני כותבת הצעת מחקר, שאני רוצה שיממנו אותי, או שחשוב לי להבין בעצם מה הערך המוסף שהמחקר שלי יכול להציע מתישהו בעתיד, וכן פתאום הכותרת הופכת להיות חשובה. אז הבנתי שמדע הצמח זה שם כותרות מאוד חשובות, מה שנקרא.
אז איך נתפסת אחרי הפרויקט המודח ונשארת למאסטר ו...
היה לי פשוט נורא טוב. היה לי נורא טוב במעבדה, היה לי מאוד טוב עם האנשים. היה לי את הזכות באמת לעשות גם תואר שני וגם תואר שלישי במקום שנתנו לי בגדול להתפתח לאיזה כיוונים שרציתי, ואני הגדרתי את השאלות המחקריות, ואיך שהייתי אז גם היה לי, העצמאות הזו הייתה מאוד חשובה לי, והנושא היה מאוד מעניין, וכן הבנתי שיש את כל העניין הזה של אם צריך, שוב אני חוזרת לזה, אבל את הכותרת של להכיל את העולם, או למנוע הרס חקלאי, לעזור לרעב, או... היו דיבורים בעבר על לפתח חיסונים בצמחים, כן. או יש תרופות, תרופות במיוחד שמבוססות על חלבונים, שבעצם מייצרות אותם בתאים צמחיים.
אז אם אני יכולה להזכיר פה שיש לך קריירה טיפה פחות קונבנציונלית, ולא יצאת לפוסט-דוק בחול, את יכולה לספר קצת מה זאת אומרת לעשות את הפוסט-דוק בארץ, ואם את חושבת שזה היה משהו שהביא לך קשיים בקריירה, בהמשך וחיפוש משרה וכל ההמשך חיים המדעיים?
זה מעניין איך שניסחת את השאלה הזאת אומרת. אז שוב, לי הייתה רק קריירה אחת, אז אני לא יכולה לדעת איך זה היה אם הייתי עושה את זה אחרת. ההחלטה שלי לא לנסוע לפוסט הייתה מאוד קשורה למשפחה. אני לא יודעת אם, לא הייתי אומרת שבן הזוג לא תמך בזה, כמו שאני, מהמקום שלי, שזה בטח משהו סביר להניח שאם תשמעי 10 אנשים אומרים את זה, 9 מתוכם יהיו נשים ולא גברים, אבל לא הרגשתי או שאני לא מספיק טובה, או שזה לא מספיק חשוב לי בשביל להכריח את המערכת במקום שזה היה קשה.
כן.
הבן זוג שלי הוא עצמאי, זה לא היה כזה ברור איך העיסוק שלו יהיה מתורגם בקלות לחיים בחול. כן. הייתה לנו כבר ילדה אחת.
אז בסופו של דבר, בגלל הסיטואציה המשפחתית, החלטת לא לנסוע לפוסט-דוק בחול, אבל עדיין הרצון להתפתח בקריירה מדעית ולהיות ראש קבוצה בער בך, אני מניח.
אז זה לא היה קו ישר. אז בעצם ברגע שהחלטתי לא לנסוע לחול, חשבתי שאולי אני עורכת פטנטים. והלכתי ולמדתי עריכת פטנטים.
למדת גם לפני זה מנהל עסקים, אם אני לא טוב.
ולמדתי גם מנהל עסקים. עשיתי כל מיני דברים כאלה מתוך מחשבה, וזה אולי גם היה אחד הגורמים שגרם לי לחשוב שאולי זה לא מספיק חשוב לי בשביל לנסוע לפוסט לחול, כי גם בדקתי דברים אחרים, ולא הייתי בטוחה עדיין איפה אני אמצא את עצמי. ואחרי שעשיתי את הפטנטים 2, וכבר הייתה לי באמת את דניאל, את הבת הגדולה שלי, והבנתי שלא, שאין שום סיכוי בעולם שאני עושה שום דבר אחר שהוא לא מחקר, ושאני, יש לי...
היה איזה רגע ספציפי שאמרת, לא, אני חוזרת.
אז הלכתי, אז החלטתי, אז לא היה לי פוסט בכלל עד לשלב הזה בעצם. כשסיימתי את הדוקטורט, לקחתי איזושהי הפסקה, ועשיתי באמת, כבר היה לי את המינהל עסקים, עשיתי גם את הפטנטים, ואחרי 2 בערך של לעשות פטנטים, אז אני הייתי אין-האוס בחברה ביוטכנולוגית, ומה שקורה הרבה כשמקבלים, בעצם היינו מקבלים חומר מדעי ומחפשים איפה יש שם את ההמצאה ואיך לנסח אותה לטובת להגיש ניירת שבהמשך תהפוך לפטנט. זה מתנהל באנגלית הדבר הזה, כן? והרבה פעמים הייתי מסתכלת על החומר והבוסית שלי, שזו שהנחתה אותי ובעצם עשיתי התמחות אצלה, כל הזמן שהיינו מדברות על חומר ולא יודעות כאילו, הייתה אולי איזו שאלה או משהו, והיא אומרת לי, speak to the scientist. וכל פעם שהיא אמרה את זה בראש שלי היה, but I'm the scientist, I want to be the scientist, I don't want to speak to the scientist, וככה זה היה. אני לא רוצה להיות, אני רוצה להיות המדען שבאים לשאול אותו על ההמצאה שלו, ולא...
לא זה שמנסח
את ההמצאה. ולא זה שמנסח את ההמצאה.
את הפטנט.
כן, וזה לקח עוד קצת זמן, כי בפטנטים מרוויחים הרבה יותר כסף מאשר באקדמיה ובמחקר.
אכן.
אבל החלטתי שאני הולכת לעשות פוסט, וברגע שהחלטתי לא ראיתי כלום על העיניים, הפסקתי את הפטנטים, הפסקתי את כל הדברים העסקיים, באתי לפרופסור נעמי אורי, שהייתה המנחה שלי בפוסט, וכשהיא קיבלה אותי לעבודה, אמרתי לה, אני מתאבדת על זה, לא מעניין אותי כלום. וזה מה שהיה.
אז עשית את כל התארים שלך באוניברסיטת תל אביב.
כן.
תואר ראשון, שני, שלישי, ואז לפוסט-דוקטורט הלכת לנעמי אורי בפקולטה לחקלאות.
בפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית, כן.
והמעבר הזה לעבור למוסד אחר, לעבוד עם מנחה, שהיא אולי קצת שונה מאשר המנחה שלך לפני זה.
כמו ששניכם אולי יודעים, יש משהו, ברק, אני יודעת בטוח, יש משהו מאוד קשה בלעבור, מלהיות דוקטורנט ללעבור להיות פוסט-דוקטורנט. כי בעצם בדוקטורט, אתה בטופ של התחום שלך, חקרת את הדבר שאתה מתמחה בו 5 שנים, סביר אני חושב שפרסמת עבודה 1 או 2, אתה מוערך על ידי...
אחרי 4 שנים נהיית מומחה.
אתה מומחה, אתה מוערך על ידי הסביבה שלך, באים להתייעץ איתך הרבה, ואז כשאתה משנה... אפילו, אז אני לא שיניתי מדינה, על אחת כמה וכמה אם אתה גם חווה את החוויה של מאגר, אבל אתה כאילו משנה את הסביבת עבודה שלך, אתה לא, אם באמת רוב האנשים צריכים להחליף תחום בשביל אחר כך שיהיה להם סיכוי לחזור לארץ ולקבל משרה, אז אתה מחליף תחום במידה מסוימת לפחות.
שרק פה אני רוצה לתת הערת שוליים, שהרבה פעמים ממליצים לאנשים תשנה תחום כדי שתוכיח את עצמך. זה בדיוק, דבר שחוסר בדיוק. על עצמו, ואני לא יודעת אם זה רעיון טוב או לא טוב, אבל שומעים את זה הרבה.
אני חושבת שאם לא היה את הלחץ להוכיח את עצמך כל הזמן, אז זה היה מצוין לשנות תחום.
אני, האמת, אני באמת לא יודע, כאילו, אם חקרת, עשית דוקטורט באימונולוגיה, כאילו שזהו, שאתה מומחה באימונולוגיה, ואין שום ערך מוסף לזה שתמשיך לעשות, לחקור אימונולוגיה. זה הרי עולם ומלואו.
נכון.
זה קצת מצחיק הדבר הזה, אבל...
זה מצחיק.
אז הגעת לתחום חדש והרגשת...
כן, אז אני בדוקטורט כן חקרתי במידה מסוימת את מערכת החיסון הצמחי. למרות שמבית מאוד 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 מולקולרי וספציפי. ובפוסט-דוקטורט עברתי לעבוד על התפתחות צמחים, על התפתחות של עלים. זה מה שעושים בעיקר במעבדה של נעמי, שזה תחום אחר לחלוטין באמת. וזה היה לי מאוד קשה, גם כי אני בן אדם שקשה לו לבקש עזרה, וגם כי זה כנראה לא היה כל כך ברור לסביבה. זאת אומרת, כשמעבדה קולטת לתוך הפוסט, היא לא בכך מבינה שבעצם הגיע מישהו שהוא לכאורה נורא בכיר במרכאות.
נכון, יש שאני, לו כבר דוקטורט.
זה מילה שאני לא כל כך אוהבת, אבל פה היא מתאימה. ובעצם הוא לא יודע כלום. אני לא ידעתי כלום. זאת אומרת, ידעתי מה זה המולקולות, שדיברו איתי על שיטות, ידעתי מה זה אומר, אבל לא ידעתי לעשות שום דבר. לא ידעתי איך להסתכל על צמחים, ואני אגיד אולי שנייה שבמעבדה שלי היום, אולי זה באמת מגיע גם מהחוויה הזאת של להחליף תחום ולהיות, היה לי מאוד מאוד קשה, גם גיליתי שאני בריון תוך כדי, אז ההכשרה הזאת שלי לקחה יותר זמן ממה שחשבתי בהתפתחות, אבל היום באמת אני, לפחות בתחום הצמחים, אני לא יודעת אם זה ככה גם בתחומים אחרים, אבל יש המון... מחסור בביולוגים אורגניזמים, באנשים שיודעים להסתכל על האורגניזם השלם.
כן, אני חושב שבכלל אנחנו בעידן המולקולרי, ואני חושב שבאופן כללי רוב המחקר הוא מולקולרי, ויש פחות פיזיולוגיה.
גם יש כל כך הרבה מידע על כל נושא שמאוד מאוד קשה לעשות סינתזה. כשיש 1,000 מסלולים שידועים על כל תא, להסתכל על תא שהוא כבר שונה, ולנסות לשלב בין שני תאים הוא מאוד מורכב. עכשיו אורגניזם שלם,
כן.
זה עולם.
אז אני לא יודעת אם אני מצליחה, אבל באמת אחד הדברים שאני מאמין שלי לגבי המחקר שלי אצלי במעבדה, הוא מאוד קשור לזה שבעצם אנחנו עובדים עם אורגניזמים. כן, חלק מהעבודות שלנו עושות איזושהי סינתזה בין קונספטים של התפתחות לקונספטים של חיסוניות, של אימונולוגיה בצמחים, אם תרצו. ואנחנו באמת כן מאוד משתדלים להסתכל על זה כדבר שלם. זאת אומרת, צמח, יש את זה גם עכשיו הרבה בהקשר של שינוי אקלים. שצמח בשדה הוא לא חשוף רק למשהו אחד שבמקרה אתה חוקר, הוא חשוף להרבה דברים, ולדעת להסתכל עליהם בצורה שלמה, זה סקיל שהוא חסר היום.
כן, זה אתגר מאוד גדול גם.
כן. כן. ואם אפשר באמת לחזור למה שאת עושה בהיבט של ה-genetic modified food, שהרבה אנשים מפחדים ממנו, אבל אולי נותן איזשהו יתרון, כן. של להשתמש בפחות pesticides.
אז זה נושא מאוד מאוד חם בתחום מדעי הצמח, ואפשר לעשות בורסת הימורים כזאת כמה זמן עובר בדיונים עד שהנושא הזה עולה, באמת גם בצד הפופולרי וגם בשיחות ממש בין מדענים שעוסקים בתחום. אז באמת יש את כל העניין הזה של הנדסה גנטית, ועד כמה זה באמת מזיק או לא מזיק. זה לא מזיק. ספוילר, הנדסה גנטית זה מין כותרת נורא נורא מפוצצת כזאת למשהו שאין בו נזק לסביבה בשום צורה, ודברים, תהליכים שקורים באופן טבעי בצמח, הם גם יכולים להיות סוג של, במרכאות, הנדסה גנטית, ואף אחד לא יחשוב לעצמו שהם לא בטוחים, ופשוט כשזה משהו ש... עבר איזשהו קטליזטור שהאדם איכשהו עזר לזה לקרות, אז מתייחסים לזה פתאום כאל משהו קצת מפחיד מסיבות ברורות, כי זה משהו שהוא כמו קצת קופסה שחורה, לא יודעים בדיוק איך עושים את זה, לא יודעים... ברגע שלא מבינים משהו, לפעמים יש לו נטייה להיות קצת יותר מעורר חשש, בוא נאמר, אבל זה בטוח. בארצות הברית כבר יש צמחים מהונדסים גנטית, נדמה לי משישה גידולים שונים, אני לא זוכרת כרגע, יש עגבניות, יש כותנה אני חושבת, קנולה, אולי גם תירס, אני לא בטוחה. שמשווקים לכל דבר, ופשוט זה עובר איזשהו תהליך קצת יותר rigorous, קצת יותר פרטני, בוא נאמר, של אישורים, אבל אחר כך ברגע שהגופים אישור את זה, זה בטוח לחלוטין. וזה בהקשר שלנו, של עמידות למחלות, בעצם זה יכול להוות איזושהי דרך יותר מהירה ויעילה להכניס עמידויות למחלות ולייצר גידולים שהם יותר עמידים ונקבל מהם יותר יבול ופחות נזקים של מחלות לחקלאים. בעצם לעשות את זה בצורה קצת יותר ממוקדת ולא ככה לעשות החלאות קלאסיות בין צמחים שמחפשים איזשהו משהו שלא... לא יודעים בעצם אם הוא יתקבל או לא ואיך, וקצת יורים באפלה כזה, בשיטות היותר קלאסיות, שהן לכאורה יותר מקובלות או בטוחות.
כן.
אז זהו, אז אני חייבת לומר שמה שאנחנו עושים הוא לא genetically modified, בדיוק בגלל כל הקונטרוברסיה הזאת. אנחנו משתמשים ב... לימדו בקורס על קריספר, או שזה...
כן, לימדו בקורס על קריספר.
אוקיי, אז מה שאנחנו עושים זה אנחנו מייצרים צמחים שהם מוטנטים, בגן מסוים, אבל בצורה שהיא מאוד מוכוונת.
אבל איך זה לא genetic modified? מה ההבדל?
אני חושב שיש דיון שלם, האם קריספר נחשב לג'נטיק מודיפייד או לא?
אז אנחנו מוצאים החוצה את בעצם את הטרנסגן, את הוקטור ואת העמידות לאנטיביוטיקה, ובארץ זה לא נחשב genetically modified כבר. צריך לספק כמובן את ההוכחות שהגן...
שלא נשאר כלום מה...
כן, שלא נשאר כלום מהגן הזר במרכאות.
כן, חוץ מהמוטציה בגן הנקודתי, לא נשארו גנים זרים.
בארצות הברית זה גם בדרך להפוך להיות לא GMO. ובאירופה הדבר האחרון שיצא, שזה היה כבר לפני לדעתי 3 שנים, זה שגם מוטציה טבעית שקורית בשדה תחת השמש זה GMO. אז הם הלכו כאילו לקיצוניות השנייה, ויש להם שדות עצומים של מה שהמחוקק האירופאי הגדיר כ-GMO עכשיו, סתם שדות חיטה.
טוב, זה קצת לשפוך את התינוק עם המים.
כן, אז כאילו הם מאוד, כל פעם שאני מדברת עם קולגה באירופה בתחום, הם מאוד מדברים על זה שכן, שזה משהו שלא יכול לימים להישאר על כנו ההחלטה הזאת, כי זה באמת מאוד קיצוני.
אז מה שאתם עושים לא נחשב ל-GMO, אבל בכל זאת אתם באופן מאוד מכוון פוגעים או עושים לאיזשהו גן, במה המטרה של זה?
אז אנחנו התעסקנו המון במעבדה בקונספט הזה של פריימינג, או בעברית תיחול, אבל זה לא מילה כל כך טובה.
נראה לי שצריך הסבר.
כן, להסביר, לתרגם.
והקונספט הזה הוא בעצם מספר על זה שצמח, ברגע שהוא פוגש איזשהו גורם שמעורר את המערכת החיסונית שלו, כאילו, כשהוא לכאורה נאיבי, בוא נאמר, אז בפעם, אז בהנחה שהוא לא חלה וזה לא גרם לו, לא הרג את הצמח, בפעם הבאה שהוא יפגוש איזשהו גורם מחלה, הוא יהיה יותר חזק. יותר עמיד.
זאת אומרת, מה שהוא פוגש בצמח, הצמח מפעיל את התגובות הגנה שלו, והן עדיין נשארות גבוהות גם אחרי, נגיד, אחרי שהמחלה עוברת, ואז הבא בתור שמגיע, הוא כבר נתקל בצמח שהוא הרבה יותר מוכן.
מה שלא הורג, מחזק. מה שכולם יודעים.
בדיוק. אז אנחנו עוסקים עד היום במעבדה בהמון אספקטים של הדבר הזה, גם בדברים, בפריימינגים כימיקליים, גם עם מיקרואורגניזמים חיוביים לצמח, גם עם חלבונים נניח שבודדו מהמיקרואורגניזמים האלה שחיוביים לצמח, גם עם דברים פיזיקליים כמו חום או מליחות שיכולים איכשהו לעורר את המסתבר, את המערכות הגנה של הצמח. אבל יש לזה, ואנחנו גם חוקרים את ההיקף של התופעה הזאת, זאת אומרת, אחרי שצמח פוגש איזשהו גורם שמאיר את המערכת החיסונית שלו, לכמה זמן זה נשמר?
כן.
לכמה זמן זה נשמר? האם הוא נשאר חזק באותו מידה כל הזמן הזה? האם הפריימינג הזה הוא תופס על כל סוגי המחלות, או שפריימינג עם מולקולות מסוימות, או כימיקלים מסוימים
ספציפיים? נגיד פריימר נגד חיידק, האם זה יעזור או לא נגד וירוס?
למשל, למשל. אז מצד אחד מאוד מעניין אותנו איך עובד בצמח, אבל מצד שני, מתוך ההכרה הזו שזה משהו שהוא יכול להיות בר חלוף, ולא יחזיק את הצמח חזק לכל אורך חייו בהכרח, ואנחנו עובדים בעיקר בעגבניות וסולניים אחרים, אבל אם חושבים על איזשהו עץ מנגו או עץ אבוקדו שמצפים ממנו לתת פרי שנה אחרי שנה, אז זה מקבל קצת קונטקסט אחר, הדבר הזה.
כן.
אבל מתוך המחשבה הזו, שזה לא, אולי לא מספיק טוב בעצם, אז נכנסנו לעניין הזה של לייצר צמחים שהם גנטית יותר עמידים למחלות באמת. וגם פריימינג וגם האסטרטגיה הגנטית, כן, זה אסטרטגיות שהן בראש ובראשונה נועדו להעצים את בריאות הציבור, אז חוץ מזה שאנחנו, כמובן, אם הצמח לא חולה, הוא יעשה יותר יבול, שזה דבר רצוי וחיובי בדרך כלל, אבל חוץ מהדבר הזה, אז גם באמת אנחנו יכולים, אם הצמח פחות חשוף למחלות ויותר עמיד, אנחנו יכולים להשתמש פחות בפסטיסיידס, פחות בכימיקלים מזיקיים. אפשר את ה... אנחנו עובדים, יש לנו מיקרואורגניזמים שמחזקים את הצמח, אז אפשר לשלב אותם עם הדברה קלאסית, ואז זה מפחית את ה... או את התדירות או את הכמות של הריסוסים של המדבירים הלא טובים.
כן, זה... יש המון יתרונות לזה שהצמח עמיד טבעית ולא צריך לרסס בכל מחולרות.
יצאו עם המסר שג'נטיק מודיפייד זה לא משהו רע, ובמיוחד בשיטות האלה שמוטציה יכולה גם לקרוא באופן טבעי.
כן, כן.
וזה מה שהביא אותי לצמחים שאנחנו אוכלים היום.
עכשיו, רציתי לשאול לגבי הפריימינג הזה, אין טרייד-אוף? כאילו, אם אתה מתניע את המערכת הגנה של הצמח והוא נעשה יותר עמיד, זה לא גורם לו, נגיד, לתת פחות פרי, לגדול פחות, כי הוא עכשיו משקיע את כל האנרגיה שלו בחיסון?
אז זו שאלה מאוד טובה, ברק, תודה. אז זה באמת אחד הדברים המרכזיים במעבדה שלי. אז כמו שאמרתי קודם, להסתכל על הצמח מבחינת האורגניזם השלם, זה אומר שאנחנו מסתכלים גם על התפתחות וגם על חסינות, אז בעצם מה היחסי גומלין בין שני התהליכים המאוד מרכזיים האלה בחיים של הצמח?
כן.
זאת אומרת, האם באמת, זה נכון שצמח שלא חשוף למחלות, או שיותר חזק ממחלות, תיאורטית יכול לעשות יותר פרי, כי המחלות לא יהרסו את הפרי, אבל מצד שני, אם הצמח משקיע המון בלהיות חסין, וזה אומר, אז לצמח יש המון מערכות הגנה, צמחים, המערכת החיסונית שלהם היא לא... סירקולטורית, כמו ביונקים, היא לא עוברת בכל חלקי הצמח. מה שקורה בצמחים זה שבעצם ברמה התיאורטית, עם כמה יוצא דופן, כל תא ותא בצמח יש לו את אותה יכולת חיסונית. התגובת חיסון של הצמח יכולה להיות מקומית, באזור שהוא נחשף לפתוגן, או היא יכולה להיות סיסטמית בכל הצמח, בלי שעוברים תאים של מערכת החיסון, אלא יש איזשהו סיגנל מהמקום שבו הייתה חשיפה לפתוגן, והסיגנל הזה בסופו של דבר מגיע לכל הצמח.
איך בדיוק הסיגנל כאילו מגיע לכל הצמח? למשל, צמח יכול לדבק פעמיים בשני עלים שונים, ואז לכל עלי יש תגובה נפרדת, ויש תגובה שהיא...
אני לא יודעת מה זה נפרדת. אני מנסה לחשוב על זה. בצמחים יש כמה הורמונים מאוד מרכזיים, שהם אחראים על הרבה ממה שקורה בעצם בחיי הצמח, והשני הורמונים הקלאסיים שמקובל לדבר עליהם בהקשר של מערכת החיסון הם חומצה סליצילית וחומצה ג'זמונית. ברמה התיאורטית, כן, הם שתי ההורמונים האלה, סליצילית וג'זמונית, יכולים לעבוד במסלולים מקבילים ולא באותו מסלול. כמובן שיש הרבה יחסי גומלין בין מסלולים הורמונליים שונים בצמח.
אז הרעיון הוא שלמשל, אם על אלה אחד התיישב איזה זחל ומתחיל לחרסם אותו, התאים באזור הזה יפרישו את ההורמון, הוא ייכנס ל... הוא יופץ בכל הצמח, ועכשיו העלה אחר, שלא קרסמו אותו, הוא כאילו, הוא יודע במרכאות שיש סכנה בסביבה, הוא יהיה יותר ערוך ל...
באופן מאוד כללי, כן. אז אני לא יודעת, זה מעניין, אני לא יודעת אם יודעים בדיוק איזה תאים מייצרים הורמון, ובדיוק איך ההורמון עובר. יש המון קינה הזאת שמעורבות בתהליכים שמעבירות את הסיגנל מאיזשהו, מפתוגן פולש, או מנוכחות של פתוגן או של החלבונים, אם זה זחל, זה יכול להיות משהו ברוק של הזחל, או יש לצמח יכולות להגיב לזה ולהפעיל מערכות שלמות. זה לא מתחיל מההורמונים, אבל ההורמונים מגיעים.
אבל אני בתור מישהו שאף פעם לא התעסקתי בצמח, אז עד כמה התגובה איטית יותר עד שזה מגיע למשהו סיסטמי? למשל, בדם אנחנו יודעים, יכולים למדוד...
תוך דקות.
נכון, כמה זמן זה לוקח, אבל בצמח, איך...
אז יש... אז שוב, יש על זה המון עבודות, ויש מגדירים בכלליות את מערכת החיסון הצמחית כבעלת מספר טירים, מספר...
רמות?
ומילה פחות טובה מטיר, אבל כן.
אין מה לעשות. עברית קשה שפה.
כן, קשה. ויש תגובות שקורות תוך דקות, ממש. בהרבה מהן מעורבים רדיקליים של חמצן. או הבססה, או דברים שקורים, שהם קשורים לתנועה של יונים. יש איזשהו טרנסקריפשנל ריפרוגרמינג, שינוי בביטוי גנים שקורה תוך שעות בודדות. אם רוצים להסתכל ממש על פרופילים הורמונליים, אז מקובל לחכות בין 12 ל-24 שעות, אבל לא בטוח שזה...
אז זה קנה מידה, קנה מידה של שעות נגיד.
כן, כן, משהו כזה. אז כמו שאמרתי, אנחנו בעצם... דיברת על הטרייד-אוף הזה בין גדילה להגנה. אז כן, זה מאוד מקובל שאם אני עכשיו מתגונן, אני לא אגדל. למה שהצמח ישקיע במשאבים בלייצר עוד עלים או עוד פירות או... לעשות עוד פוטוסינתזה, אם עכשיו הדבר שעומד בפניו זה להתגונן מפני פתוגן. יש הרבה עבודות על זה, על האם לפריימינג יש או אין מחיר. בהקשר של הפריימינג, אנחנו לא כך אוהבים לקרוא לזה פריימינג, אבל בהקשר של העלייה בחיסונית הבסיסית שיש במוטנטים שלנו, שאנחנו עשינו בקריספר, אנחנו לא ראינו טרייד אוף כזה. זאת אומרת, הצמחים עושים את אותה כמות פרי פר שטח של צמח.
כן.
לפעמים יכול להיות שזה יהיה צמח טיפה יותר קטן עם טיפה פחות פרי, אבל מבחינת היחידת שטח לחקלאי, מה שנקרא ה-Harvest Index, זה אותו דבר. ואם הוא 30 או 40 אחוז יותר עמיד לכל מיני מחלות, אז זה רווח נטו.
אבל מה קורה במצבים לא סטנדרטיים? למשל, אנחנו רגילים, לא יודעת מה, ל-25 מעלות ואחוז מסוים של גשם, בתנאי יקה.
זו שאלה מצוינת.
זה מה שבא...
כן.
אם עכשיו שולחים את הצמח הזה לג'ונגל.
או שיש גלובל וורמינג, נכון? עבדנו קשה ופתאום התנאים משתנים.
אז יש הרבה עבודות על זה, והממצאים הם לא חד משמעיים. זאת אומרת, יש סיטואציות שבהן אם הצמח חשוף לחום או להקת מלח, זה דווקא מחזק אותו בפני פתוגנים, ויש סיטואציות שזה מחליש אותו. וגם להפך, אם את מחזקת את הצמח כנגד פתוגן, את יכולה לקבל שהוא פתאום עמיד לחום גם. או פתאום יותר רגיש, אז... אנחנו לא מבינים עד הסוף את המנגנונים. כן, אז יש לנו במעבדה עבודה שחוקרת איך החימום של הצמחים יכול לעורר להם את המערכת החיסונית, ועד גבול מסוים זה כן מחזק אותם.
איזה סוג של חימום, רק שאני אבין, חימום טבעי שקורה, או שאתם מחממים לטמפרטורות?
אז אנחנו מחממים, אבל אנחנו מנסים לדמות חימום טבעי. זאת אומרת, פרופסור יגאל אלעד, שהוא במשך שנים חקר עמידות מושרת וביוקונטרול בצמחים, והוא גם החוקר המלווה שלי בוולקני. אז הוא יצר איזושהי מערכת שמדמה את החימום הטבעי שקורה בעצם בשדה הפתוח, כשצמחים הם גדלים שם, צמחי עגבנייה. ומה שרואים באמת זה שגם כשהאוויר נשאר בטמפרטורות יחסית נוחות לעגבנייה, נגיד בין 22 ל-25 מעלות, אז יש חימום של הקרקע מהשמש. וזה מחמם את השורשים, למרות שהנוף עצמו נשאר בטמפרטורה של הסביבה, הוא לא מתחמם. ועכשיו באמת יש לנו עבודה על זה שהיא לפני פרסום, שבאמת מה שקורה זה שזה מעורר את המערכת החיסון של הצמח, החימום הלא מאוד חזק הזה של בית השורשים.
מעניין, אז קצת נעים לא אידיאליים, אולי זה טוב.
זה הכל בגבולות מסוימים. כשיש עד גבול מסוים, זה יכול לפעמים מאוד לעזור, וכשאתה חוצה את הגבול, אז זה מאוד מזיק לצמח. והחקר גם של הגבולות האלה הוא משהו שמאוד מעניין אותנו.
עכשיו, אני רוצה לעבור לנושא אחר. אני חושב שכל מי שראינו עד עכשיו, אני בטוח שגם לך, היה איזה רגע בקריירה, במסע המדעי הזה בקריירה, איזה רגע של יורקע, איזה רגע של וואו, גיליתי, איזה רגע מסוים שנפל איזשהו אסימון, את יכולה לשתף אותנו באיזה רגע כזה?
מבחינה מדעית אתה מתכוון.
כן, זו תוצאה מדהימה שזה.
שגילית משהו, שפתאום הבנת משהו, שאני לא יודע, משהו כזה.
אני חייבת לומר ש... רוב הרגעים האלה שקרו לי היו רגעים במקום בלי אינטרנט. ואחר כך גיליתי שלמישהו אחר היה בדיוק את אותו רגע לפניי. כלומר, כן, יוריקה, כן, איזה יופי, זה ידוע. זה קורה לי, ואז אני אומרת, אוקיי, אז איפה אני יכולה להפעיל את הפרספקטיבה הייחודית שלי, מזה שיש לי הכשרה גם כביולוגית פתחותי, וגם כפתולוגית של צמחים, ולנסות ולהסתכל על זה בצורה... חדשה, בוא נאמר. אחד הדברים המאוד מעניינים שקרו לנו לאחרונה, והוא קצת קונטרוברסיאלי, אז אנחנו עוד לא יודעים איך בדיוק זה יתקבל, זה שמצאנו שהורמון התפתחותי של הצמח, ציטוקינין, שהוא הורמון שמעודד צעירות, יובניליות, תומך בעצם בסטמסל של הצמח,
בתאי גזע.
בתאי גזע של הצמח, שהוא יישאר יותר צעיר ויותר עם יכולת של... רגנרציה ויצירת איברים, שזה יכולת שיש לצמחים. גילינו שהוא משפיע על הפטריות הפתוגניות של הצמח גם. עכשיו, זה לא דבר שהוא בלתי ידוע לחלוטין, במובן הזה שיש פתוגנים שיודעים לייצר בעצמם את ההורמונים ההתפתחותיים של הצמח, כדי להשפיע על הפרופיל הדבקה שלהם לטובתם. אבל מה שאנחנו מצאנו זה שגם כשאין צמח בעצם, גם בצלחות, אם אנחנו מוסיפים ציטוקינין בכל מיני נגזרות לצלחות, זה מאוד משפיע על הפטריה. ומה שקורה בעצם זה שזה משפיע התפתחותית על הפטריה, זאת אומרת, זה לא רק איזשהו רעל שמפריע לפטריה לגדול, אנחנו רואים בתוך הפטריות תגובה לציטוקינין שהיא כמו בצמח כמעט. אנחנו רואים יותר חלוקות תאים, תאים יותר קטנים, מופע יותר דחוס.
אז זה כאילו הפטריה נעשתה יותר צעירה.
כן, אין סימביוזה בין שתי המערכות שיודעות
להתפתח. זה מאוד מעניין, כי איך שהגענו לזה היה שבעצם, זה באחד מרגעי היוריקה האלה שהסתבר שהוא לא היה הרגע שלי לראשונה, מצאנו שהורמון התפתחותי, ציטוקינין, בעצם מעורר חסינות בצמח ומפחית מחלה. ובהתחלה נורא התלהבנו מזה, כי כאילו זה בעצם הורמון גדילה קלאסי, ולמה שהוא ישפיע ככה, וממש מצאנו שאיפה שיש הדבקה בפטריה, נוצרת תגובה שגורמת לזה שהצמח מייצר שם יותר ציטוקינין. וזה כאילו היה, חשבנו שזה חדש, וזה לא היה עד הסוף חדש, למרות שכן יש אספקטים מסוימים של זה שאנחנו גילינו. וכאחת הביקורות אמרנו, טוב, בוא רק נוודא שזה לא, אם הפטריה מדביקה פחות טוב, צמח שיש בו הרבה ציטוקינין, בוא רק נוודא שזה לא השפעה ישירה לפטריה. ואמרתי לסטודנטית, טוב, לרופלי, בואי תגדלי את הפטריה עם ציטוקינין, וראינו אפקטים מאוד דרמטיים. ואז התחלנו לחקור את זה, ועכשיו אנחנו בשלב שכן, שיש לנו איזשהו עבודה בחוץ, שעוד לא פורסמה באופן רשמי, אבל היא כבר זמינה לציבור, ואנחנו מקבלים על זה המון תגובות, ואנחנו כבר חושבים שגם מצאנו בפטריה רצפטור להורמון הצמחי, ובאמת אם עושים בו מוטציה, אז רואים ש...
נאבד את התגובה.
גם נאבד את התגובה, וגם לפטריה יש פנוטיפים התפתחותיים הפוכים לאלו שיש לה כשהיא גדלה על ציטוקינין.
היא מזדקנת.
היא מזדקנת, התאים שלה יותר ארוכים, היא פחות מצליחה לעשות נבגים, כן.
אז קודם כל זה מרתק, כי זה שתי ממלכות שונות של החיים, צמח ופטריה, ואנחנו רואים שהורמון שמיוצר בצמח משפיע על הפטריה, ואנחנו רואים שזה משפיע גם ב... בצורה מאוד דומה. זאת אומרת, זה לא שבצמח זה מעורר צעירות, ובפטריה זה גורם לה להיות משהו אחר, אלא זה גם גורם לפטריה להיות צעירה, זה מרתק. זה מזכיר לי איזו עבודה שחקרת למעשה איך טרנספורט נעשה בתוך התא של הצמח, ומצאת איך זה נעשה, ואז בדקת איך זה נעשה גם, שראית שזה עובד אותו דבר גם בתאים של יונקים.
טרנספורט? כן. בדוקטורט עבדתי על חלבונים שקשורים למערכת האנדוציטית, והסתבר שהחלבונים הצמחיים יכולים לעשות בעצם קומפלמנטציה למוטנטים בחלבונים ההומנים. או שזה אולי הומנים או אכבריים, אני לא בטוחה פתאום, אבל זה היה בתאים הומנים.
אז זה כבר פעם, לפחות שנייה בקריירה שלך, שאת רואה ששתי ממלכות שונות, יש ביניהם כאלה דברים משותפים. ממש מגניב.
כן, אני לא יודעת, אולי בגלל שיש לי נטייה לנסות להסתכל על דברים מרחוק לפעמים, אז אני מחפשת איפה יש את המשותף בין, את המכנה המשותף הכי נמוך, אם תרצו. המערכת הזו מצאנו שהיא עובדת גם בשמרים, במידה מסוימת, המערכת הזו שיש בפטריות.
כן, שזה גם סוג של...
בעד כמה הוא שמור לסיטוקין הזה, כי אולי זה משהו שהוא מאוד דומה לכל הממלכות.
אז כן, יש עבודה, זאת אומרת, אין ציטוקינין ב-human, אבל כן יש עבודות שמראות שאם נותנים לתאים ממלים בתרבית קינטין, שזה סוג של ציטוקינין, זה כן יכול לעודד חלוקות שם.
גם אוקסין עושה כל מיני דברים בתוך שזה עוד הורמון צמחי שעושה כל מיני דברים בתאים אנימליים.
כן, אז כמובן שיש כל מיני, המולקולות יכולות להיות דומות למולקולות אחרות שאתה מזהה מסיבות אחרות גם. זה לא חייב להיות, זה יכול להיות מה שנקרא קצת פליאוטרופי, קצת עם הרבה השפעות שונות שלא בטוח שהן מגיעות מהמקום הזה של ההשפעה המקורית, אבל בגלל שאנחנו ראינו שכשהצמח נדבק בפטריה, אז באזור של ההדבקה הוא מייצר יותר ציטוקינין, ובגלל שריכוזים של ציטוקינין שיש בעלה של עגבניה נניח יכולים להשפיע על בוטריטיס בתרבית, בדברים מסוימים, לא כל ההשפעות שראינו היו בריכוז כזה נמוך, אבל בדברים מסוימים, אז אנחנו חושבים שכן יש פה איזשהו משהו שהוא, כמובן לא בכוונה, אבל משהו באבולוציה שקרה, שמערכות של שני אורגניזמים, מסדרות שונות, התכנסו לאיזשהו משהו שהוא משותף במידה מסוימת.
אוקיי, אז אני רוצה לחזור שנייה לקריירה שלך, אז התחלת את הפוסט-דוק ברחובות, נכון? כן. ואיך אחרי זה התקדמת למשרה פה בארץ?
לא טריוויאלי.
אז אני, אולי אני חושבת שבמקרה הזה, העובדה שאני בן אדם נורא נורא נאיבי בדברים האלה, עבדה נורא לטובתי. ואני אמרתי, זה מה שאני רוצה, אני מתאבדת על זה, וזה יהיה בסדר. עכשיו אני, כאילו, זה נורא קשה להמשיך ולהגיד את זה, כשאני רואה סביבי קולגות שהם מאוד מתקשים, ובאמת יש אנשים מצוינים שעוברים את המסחטה הזאת של החיפוש עבודה, וזה מאוד מאוד קשה, ומי כמוכם יודע שזה פשוט, אין דבר גרוע כמו לחפש עבודה באקדמיה בעולם הזה, זה באמת דבר...
אתגר גדול.
כן, אתגר זה מילה טובה.
אבל נחמד מהצד השני.
כן. אז גם ידעתי שיש מקומות מסוימים שכבר מעסיקים אנשים בלי פוסט בחול. גם ידעתי ש... גם אם זה בוולקני איפה שאני נמצאת היום, אבל גם באוניברסיטאות מסוימות. גם חשבתי שאולי הבעיות עם ג'נדר, עם בלנס יעבדו קצת לטובתי, אם אני באה בתור אישה, לא יודעת. וגם שמחתי, אני חושבת, על אנשים שהחיפוש הוועדות האלה של החיפוש עבודה בסופו של דבר מורכבות ממדענים כמונו בהרבה מקומות.
בעיקר, כן.
בעיקר, לא, גם בוולקני זה מעורב, אבל יש שם הרבה מדענים, וחשבתי שזה יהיה בסדר, זה היה מאוד קשה.
אבל נתקלת במישהו שאמר, לא, בגלל שלא היית בחול, אנחנו לא מוכנים להסתכל עלייך.
בוודאי, נתקלתי גם באנשים שאמרו, לא, אנחנו לא מקבלים בקשות כאלה, וגם במקומות שאמרו לי, תשלחי, ובעצם מסתבר שזה בגלל שהם צריכים לעבור על מספר מסוים של תיקים, אבל בפועל לא הייתה להם שום כוונה להעסיק אותי.
עכשיו, לדעתי זה שטות גמורה. אני לא חושב שקריטריון למדען או מדעני צריך להיות איפה הם עשו, הכישרון וההישגים. המדעים צריכים לדבר בעד עצמם, אם היית במוסד כזה או אחר, במדינה כזו או אחרת, לדעתי, האישית, זה לא צריך לשנות, אבל...
אבל זה עוד פעם נאי, וצריך להתמודד עם המציאות. שמציאות היא כן שאנחנו מתבקשים לנסוע לחול, ממלא סיבות שדיברנו אולי בפודקאסט אחר, אבל אם אתה לא עושה את המסלול הקונבנציונלי, אז אתה נתקע ביותר בעיות.
זה יותר קשה, כן. והאמת שגם עם איך עם האבולוציה של המקצוע שלנו היום, גם אנשים שעושים את הכל בסדר גמור, והם אנשים מצוינים, נתקלים בהמון בעיות. זאת האמת.
כן.
זה מאוד זה קשה גם. לקבל את המשרה הזו, גם אם נסעת לחול, ופרסמת טוב, והיית במקומות הנכונים, ואתה מביא איתך את הדבר החשוב, אבל אפס, באותה שנה החליטו שיש כבר יותר מדי ביולוגים מתפתחותיים בכל האוניברסיטאות, בכל המחלקות הרלוונטיות.
כן, ישראל זה מקום קטן.
ישראל זה מקום קטן. אתה יכול... אני מאוד מאמינה, אני יכלתי לעשות רק את הכי טוב שלי, לא יכולתי לעשות יותר טוב מזה, וזה מאוד עזר לי שחשבתי שיהיה בסדר בסוף.
עכשיו, אולי בנושא אחרון, אז בתחילת השיחה סיפרת שבאמת אחד מהדברים שהכי חשובים לך זה האנשים שאת עוברת איתם אינטראקציה, מעבר כמובן לנושא ולחופש שאת מקבלת. את יכולה לספר לנו איזה סיפור, אנקדוטה על איזה אינטראקציה שהייתה לך שעשתה לך את זה במובן המקצועי?
יש כל מיני דוגמאות, האמת. לאחרונה יצרתי קשר עם מישהי אמריקאית בטוויטר. אז יש בתחום שלנו, בתחום החקלאי, יש גרנט שנקרא BARD, שזה גרנט שהוא ניתן לפרויקט משותף בין מעבדה ישראלית למעבדה אמריקאית.
כן.
בתחום החקלאות. וזה מצחיק, זה מאוד מתקשר לזה שאומרים שלא מקבלים אנשים בלי פוסט בחול, וחוץ מהעניין הזה שכאילו המצוינות המדעית בעיניי זה מה שצריך להיות הגורם הקובע הכי דומיננטי, בנוסף לזה גם העולם הפך להיות כפר קטן. ואתה יכול לשתף פעולה עם אנשים מכל קצוות תבל, גם בלי, ופשוט פניתי אליה, הכרתי אותה בטוויטר. אני יודעת, יש לנו פרויקט גדול במעבדה על ההשפעה של הפרופילים ההורמונליים של צמחים על המיקרוביום שלהם, ואיך זה מחזק אותם נגד מחלות.
המיקרוביום זה כל החיידקים, פטריות ושאר דברים שגדלים עלינו ועל...
כן, כמו המיקרוביום האנושי בעצם. ואז גם לצמחים יש מיקרוביום, כן, מישהו באמת אמר, פעם היו שאלות, לפעמים כשהם פותחים חום חדש בצמח, אומרים, רגע, לצמחים יש בכלל?
כן.
תוסיף, יש קצת, תיצור קו, תוסיף כל דבר שעוד לא חשבו עליו, האם יש בהם DNA ריפר, האם יש בהם מיקרוביום,
האם יש בהם קספזו?
כן, אז יש, הכל יש. לפעמים זה נראה קצת אחרת, לפעמים לוקח זמן למצוא את זה ולעבוד על זה, יש לצמחים כמובן את הקשיים, את היתרונות ואת החסרונות שלהם.
אז יצרת קשר עם ה...
אז יצרתי קשר עם המדענית הזו מברקלי, שהיא מישהי מאוד מאוד accomplished, יש לה CV מדהים, יש לה הישגים גדולים, היא מאוד מצליחה בתחומה. היא הגיעה למיקרוביום צמחי יותר מכיוון של חקר של חיידקים, והיא הייתה מיקרוביולוגית קודם, עבדה לדברים אנושיים יותר. ופשוט בילינו איזה שבוע, כמה שבועות של שניים, שלושה זומים בשבוע, שבהם... אולי 45 דקות תרחנו אחת לשנייה על מצב הקורונה, בכל אחת במקום שלה, ואיך זה השפיע על העבודה ומה היא עושה, ואיך, ואז דיברנו על מדע 5 דקות, וכל רגע כל פעם שדיברנו על מדע, היה מין סינרגיזם כזה, שהיא זרמה עם הרעיונות שלי, ואני זרמתי עם הרעיונות שלה, וזה יצר איזשהו משהו מאוד מאוד...
איזה כיף.
מאוד מאוד גדול ונחמד, והגשנו את הבקשה, והיא הייתה, היו גם המון שריפות איפה שהיא נמצאת, בנוסף לקורונה, אז היא הייתה ממש מושבתת באופן מוחלט, ועם שני ילדים קטנים, ואיכשהו, כאילו בגלל שרצינו זה קרה, לאומרות הכל, שזה בעיניי ההישג הכי גדול, שאף אחת מאיתנו לא חשבה להגיד, טוב, נו, אז נוותר, יש את שנה הבאה.
כן.
וכן, אני חושבת שזה מאוד, אני מוצאת שלפעמים יש לי הטייה לעבוד עם נשים, במיוחד אם זה אנשים שאני לא מכירה. ואני חושבת שבמובן הזה זה עבד מאוד לטובתנו החיבור הזה, שלא ויתרנו ולא... זה היה מאוד מעצים.
יופי, אז אם את רוצה לסיים רק עם איזשהו מסר או איזה סוג של דברים היית רוצה לראות בעוד 10 שנים במעבדה שלך או בתחום שאת עוסקת בו, מה האתגרים הגדולים?
אז אני... מדעית קשה לדעת לאן דברים יזרמו. יש המון... צווארי בקבוק ותקרות זכוכית של גם טכנולוגיות וגם הנושא הזה של חומרי הדברה באמת שדיברנו עליו, גם דברים שקשורים לרישוי של עבודה עם מיקרואורגניזמים, או רישוי לעבודה עם, לא לעבודה עם קריספר, אבל רישוי מסחרי. שזה בהחלט היה יכול מאוד לשנות את התחום, אם הדברים האלה היו עוברים. אבל אני חושבת שאחד הדברים, או הנושא שסביבו הייתי רוצה לראות הכי הרבה את השינוי בתחום, זה באמת הנושא הזה של, של איזון מגדרי. אז גם אצלי, גם בוולקני, שהוא מקום שהוא יחסית תומך בנשים ותומך ב... אז עדיין יש פערים מגדריים מאוד גדולים. ואני חושבת שבעיניי לפחות, הנושא הזה של איזון מגדרי הוא לא שוויון מוחלט, אלא חופש בחירה. והחופש בחירה שנתון לכל בן אדם באשר הוא, איזה עיסוק הוא יעסוק בו ומה הוא יעשה, הוא מאוד כפוף לאיך, לאיך המערכת מנהלת את, ה, את העסקות שלה ואת, ה,
כן.
ואת איך היא מתייחסת בעצם לחומר האנושי שיש לה. אז, אז בוולקני באמת יש במחלקות מסוימות 30 או 40 אחוז, או אפילו במקום אחד 50 אחוז נשים, שזה מאוד יפה.
מאוד יפה.
ובעסקות החדשות אנחנו רואים בערך שליש, אבל אצלי במחלקה, אני עד לא מזמן הייתי בעצם, אם לא סופרים את מי שבפנסיה, האישה היחידה מתוך כ-15 איש. ואני...
יש עבודה.
כן, צריך להשתפר.
כן, וזה מאוד, יש המון 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 מחקרים על זה שהדייברסיטי, המגוון של החומר האנושי מאוד משפיע על התוצר המדעי בעצם בסוף.
אבל צריך להתחיל מלמטה, כי אנחנו רואים הרבה סטודנטיות בתואר ראשון, ולאט לאט, במאסטר, בדוקטורט ובפוסט, הן הולכות לאיבוד.
בעיקר בין הדוקטורט לפוסט, אני
בדיוק,
חושב.
בדיוק, אז צריך להשקיע עוד לפני שמגיעים...
כן, אני חושבת מה שדיברנו עליו קודם, הצורך הזה לנסוע לפוסט, הוא אחד החסמים המאוד גדולים לדבר הזה.
אכן.
במיוחד כשלא מסתכלים על מי שלא נסעה. אני חושבת שהתחום כן עובר איזשהו... כשמסתכלים על מה ה... לא מה הדרישות בשביל לקלוט מישהו למשרה אקדמית, אלא מה הדרישות ממישהו שהוא כבר במשרה אקדמית.
כן.
אז יש הרבה דברים של אנשים, יש יתרונות יחסיים לפעמים, שזה דברים שלא חשבו עליהם בעבר. לפעמים קשר עם סטודנטים, דברים שקשורים להוראה. לא שנשים הן יותר טובות מגברים, אלא שהמגוון הוא משהו שהוא עושה מאוד טוב לסטודנטים, ומאוד משפר את ההכשרה, ואחר כך כשמסתכלים על זה בסוף, זה יגרום לזה שיהיו יותר סטודנטיות בסוף בפייפליין הזה.
תודה רבה, מאיה. היה לנו מאוד כיף.
היה מקסים.
תודה, מאיה. ביי ביי.
תראות, ביי.
אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.